החיפוש אחרי שידוך הראשון, והחיפוש של אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא אומר בתורה, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, ואז מתחיל תהליך של חיפוש, עד שהקדוש ברוך הוא ממציא לאדם את חווה מהצלע שלו. נסתכל קצת בפסוק הזה ונוכל ללמוד ממנו על על ההתמודדות ועל העניינים שאנחנו צריכים לעבור. ההתחלה היא שהקדוש ברוך הוא מעיד, ובוודאי שזה הדבר ש... זה הדבר שצריכים להבין אותו, שלא טוב להיות האדם לבדו. זאת אומרת, אין ספק שהמצב של הלבד הוא לא מצב של טוב. אם הקדוש ברוך הוא אומר שזה לא טוב, אז זה לא טוב. זאת אומרת, גם אם אדם מגיע למצב כזה שהוא מתחיל לדמיין, אולי זה לא כל כך נורא, אולי, צריכים לדעת שעל פי התורה זה לא טוב, ואת הבעיה ואת המצב הזה צריכים לפתור. וזה נאמר כבר על אדם הראשון, שעליו נאמר כבר לא טוב להיות האדם לבדו. ואז מתחיל תהליך של חיפוש. אדם מחפש. אדם מחפש את חווה, אבל הוא מחפש אותה במרחב שלם, כמו שחכמים אמרו, מחפש בין כל בעלי החיים, הם היו הנבראים שקיימים אז בעולם, מחפש בין כל בעלי החיים, מחפש, אבל לא מוצא, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. עד שבסוף, כשהקדוש הוא לוקח את חווה מתוך האדם, מתוך הצלע, אז האדם אומר, הפעם זאת עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת, ועל כן התורה ממשיכה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. אז יש לנו פה שלושה שלבים. שלב ראשון, הידיעה שהלבד זה לא טוב. לא טוב להיות האדם לבדו. ולמה זה לא טוב? לא כי רק לא טוב לנו, כפשוטו. המושג לא טוב כאן, זה משהו שקשור מבחינה פנימית במהות של האדם. האדם נברא מבחינה פנימית באופן שהשלמות שלו היא רק שהוא, את הטוב שלו, את השלמות שלו, הוא מוצא רק בזוגיות. רק בתוך זוגיות, רק בתוך מצב שלם, הוא יכול למצוא את השלמות האמיתית שלו. המצב של לבד הוא מבטא, יש לשון כזאת שנאמרת בלשון במאמרי החסידות, מצב של לבד זה מצב של תור. תמיד כשהחכמים השתמשו בביטוי לגבי חתונה, זה אמרו לא לתור בראה, אלא לשבת יצרה. להיות לבד זה נקרא תור. מה הנקודה המרכזית של תור? שעל התור הזה, גם אם נדמה לך שזה טוב, או נדמה לך שאתה מסתדר, על המצב הזה של התור, על המצב הזה של הלבד, התורה אומרת לא טוב להיות האדם לבדו. מצב של תור זה מצב שאדם מרוכז בעצמו. לבד, המשמעות של לבד, זה שאתה עסוק עם עצמך. אתה חושב על עצמך, אתה עסוק עם עצמך, אתה מוטרד בעצמך, אתה דואג לעצמך, אתה רוצה דברים, אבל הכל זה סביב המכלול של אני עם עצמי, לבד. עכשיו, למה אנחנו מדגישים את זה? כי בהחלט יכול להיות מצב שהאדם ממשיך, נפגש, עושה פגישות, אחר כך הוא גם, יכול להיות שהוא גם מתחתן, אבל מבחינה פנימית הוא נשאר לבד. מה זאת אומרת נשאר לבד? שהוא ממשיך להיות עסוק, דואג, מוטרד כל הזמן מהעניינים של עצמו. זה נקרא תור. להיות שקוע בעצמך, להיות מרוכז בעצמך, להיות עסוק בישות שלך. מה זה המילה בישות? להיות עסוק עם עולמך ועם מה שממלא אותך. עכשיו, כשאתה נשאר במצב הזה, אתה נשאר לבד. זה נקרא לבדו. אתה לבד כי, עוד פעם, זה לא משנה אם מישהו נמצא לידך, אתה יכול להיפגש הרבה הרבה פגישות, אתה נשאר לבד, המושג לבד כאן, כי אתה בסופו של דבר עסוק עם מי? עם עצמך בלבד. באה התורה ואומרת לנו, לא טוב להיות האדם לבדו. זה לא משנה אם מישהו נמצא לידך, זה לא משנה אם אתה, כל עוד שאתה עסוק עם עצמך, כל זמן שאתה דואג רק לעצמך, כל מה שאתה מוטרד רק מעולמך, אתה לבד, וזה לא טוב. אז מה כן? אתה צריך למצוא, וזה השלמות האמיתית, אתה צריך למצוא לא להיות לבד. והמושג הפנימי, המושג הפנימי שלא להיות לבד, פירושו להתחלק, לדאוג למישהו אחר, לא לחשוב רק על עצמך. זה בעצם מה שאתה צריך, רק כשאתה מתחלק בעולמך, אתה דואג למישהו אחר, אכפת לך לא רק מעצמך, רק אז אתה יוצא מהלבד הזה, יוצא מהלבד הזה, ומתחיל להיות שייך בשל לשלמות האמיתית של הטוב, שהטוב הוא מה? כשאתה לא לבד, כמו שאמר. המעבר הזה בין להיות עסוק עם עצמי בלבד, לדאוג רק לעצמי, לבין הפגישה, המפגש עם עוד מישהו, שבעצם עיקר הדגש זה שצריך להיות אפשרות כזאת, שיהיה אכפת לי ממנו, שאני עכשיו צריך למצוא בו משהו איזה, לא רק להיות עם עצמי, להיות איתו, לדאוג לו, לשתף, לחלק את העולם שלי ביני לבינו, המפגש הזה עם הזולת, שההתחלה שלו זה פגישות כמובן, מה שאנחנו מדבר היום, המפגש הזה הוא בעצם מבטא, עצם ההתחלה שלו, את המעבר מלהיות, לדאוג רק לעצמך, אלא לראות את השני. ולעומת זה, כשאדם ניגש לפגישות, אדם ניגש לפגישה, שבראש שלו הוא היה לבד לפני זה, עסוק רק עם עצמו, והוא ניגש לפגישה, למפגש, שבעצם הוא ממשיך להיות דואג ועסוק רק עם עצמו, שקוע כל הזמן בעצמו, מרוכז כל הזמן בעצמו, הוא בעצם לא נפגש. כי המושג האמיתי של מפגש זה לצאת מהלבד ולעמוד מול השני, לראות את השני. עכשיו אם נמשיך, לפני שנתאר את הנושא הזה, כי זה ודאי העיקר, העיקר שמה שאנחנו מחפשים פה בשיעור הזה היום, העמידה מול השני, המפגש עם השני, מה הוא בעצם מבטא, אבל נמשיך רק את התהליך שעבר אדם הראשון, כמו שתיארנו את הדברים. אז הוא מתחיל לחפש, הוא מתחיל לחפש, הוא יודע שלא טוב להיות לבד, הוא שומע, עשה לו עזר כנגדו, הוא מתחיל לחפש, אבל הוא לא מוצא. למה הוא לא מוצא? אז כמו שחמי אמרו, קודם כל, זה לא מתאים לו, כל בעלי החיים שביניהם הוא חיפש, זה לא באמת מי שמתאים לו באמת. אמנם הוא לא רוצה להיות לבד, אבל הוא לא מוצא מישהו באמת שמסוגל להשלים אותו. מה קורה בסוף החיפוש? שהקדוש, הוא כבר מתייאש מלחפש, כמובן. הקדוש הוא אומר, טוב, עכשיו מה צריכים? לוקח עצם מהאדם ובונה אותה לאישה, ולזאת יקרה אישה כי מאיש לוקח הזאת. זאת אומרת, מה הוא מוצא? מה האדם הראשון אומר? הפעם זאת עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרה אישה כי מי שלי כך. זאת אומרת, מה הוא מוצא? הוא מוצא את מי? את עצמו, חלק ממנו. אז עכשיו מאוד מעניין, מאוד מוזר לנו. אמרנו, התחלנו שמה? לא טוב להיות האדם לבדו. צא מעצמך, תיפגש, תצא החוצה, חפש בחוץ. כמו שנראה מיד בהמשך, מה זה בעצם המפגש? אבל צריכים לדעת, וזה בעצם עיקר הסוד, שכשאתה יוצא מעצמך באמת, ואתה מחפש בזולת את מה שאתה באמת מחפש, בסוף את מה אתה מוצא? את עצמך האמיתי. הפעם זאת עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת. זאת אומרת, בסוף אתה באמת מוצא את עצמך האמיתי. אבל למרות שבסוף אתה מוצא את עצמך האמיתי, התהליך שמביא לאותה מציאה, זה תהליך של יציאה מעצמך, כי כל עוד שאתה עסוק עם עצמך, ואתה אומר, אני אמצא את עצמי בתוך עצמי, אתה תישאר לבן. אתה צריך לצאת מעצמך, ללמוד להיפגש עם הזולת, ואז במפגש אמיתי עם הזולת, בהשלמה של המפגש הזה, אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו אמיתי. עכשיו, זה הסיפור של האדם הראשון, לפי מה שאנחנו כרגע מתארים. שלושה שלבים. לא להיות לבד, לצאת לחפש, בסוף למצוא בזולת את עצמך האמיתי. מה זה שייך לעולם שלנו? אנחנו לא האדם הראשון. גם אנחנו, כל אחד ואחד בעצם, גם אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, צריך לעבור את אותו תהליך. לצאת מהלהיות מרוכז בעצמו, ללמוד לחפש נכון, להיפגש נכון, שכמו שאמרנו, בזה עוד נתמקד, במפגש עם הזולת, אבל בסוף היעד למצוא את עצמך האמיתי. איך אני יכול למצוא את עצמי האמיתי בה, או בו, כמובן? הרי הוא זולת לי. גם פה מבואר בזוהר, והרבי מביא את זה במכתבים שלו. הזוהר אומר שבני זוג הם נאצלים כנשמה אחת בעולם העליון. זאת אומרת שבני זוג יש להם איזו שייכות פנימית נעלמת כבר בעולם העליון. לפני שהם יורדים, הם נשמה אחת שירדה לשני גופים. השייכות הזאת היא שייכות תמידית. יש בזה כל מיני דרגות, איך אנחנו יכולים למצוא, לא יכולים למצוא, מה באמת, אבל בתוכנו השייכות היא, זה הלשון של הזוהר, שבני זוג הם נשמה אחת בשני גופים. מה בעצם המשמעות של זה? כל היהודים הם נשמה אחת, כמו שמי שלמד פעם את ספר התניא, פרק המדבט, הוא יודע שבשורש, בכנסת ישראל, במלכות של עולם האצילות, כל היהודים נשמה אחת. זה בעצם הסיבה האמיתית, מדוע צריכים לקיים ואהבת לך כמוך, אהבה שינה תלויה בדבר עם כל יהודי. כי אתה יודע שבנשמה, כולם נשמה אחת. אבל בין בני זוג זה ממד הרבה יותר קרוב אלינו. בשורש כל היהודים נשמה אחת בעולם הרוחני, בעולם האלוקי, אבל בני זוג זה נשמות שכבר ברובד הקרוב למציאות, הם נאצלו. הם שייכים מאוד כנשמה אחת, רק הם ירדו לשני גופים. כיוון שזה כך, בעצם למצוא את הבת זוג האמיתית, או את הבן זוג האמיתי שלך, למצוא אותו בצורה אמיתית, זה בעצם למצוא את מה? את עצמך. את הפעם עצם העצמה היא בבשר מבשרי. מדוע? כי בנשמה היינו בדיוק מהות אחת, כמו האדם הראשון שהאישה היא חלק ממנו, גם אנחנו בעצם... אם אנחנו בעצם כולנו, בני זוג הם בעצם נשמה אחת. רק מה? אנחנו זה בעולם הרוחני, אדם הראשון, זה גם היה בעולם הגשמי. אבל זה בדיוק אותו עניין. אבל כדי להגיע, ופה הנקודה העיקרית, כדי להגיע אל המציאה האמיתית, שזה בעצם הנשמה האחת, אנחנו צריכים לעבור את הסוד הזה, של לצאת מהלבד, ולהיות מסוגל להיפגש. לצאת מהלבד, ועכשיו נסביר, כמו שאמרנו, בזה אנחנו רוצים להתמקד, לצאת מהלבד ולהיות מסוגל, כי כל עוד שאתה נמצא במצב של הלבד, אתה לא מסוגל להיפגש מפגש אמיתי. במדוע? כי אתה שקוע ועסוק כל הזמן בעצמך. כמו האדם הראשון, שהוא היה לבד, זה לא זה. הוא היה צריך לחפש, הוא היה צריך לעבור איזה תהליך של חיפוש, ובסוף, תוך התהליך של החיפוש, הוא מוצא באישה את מה? את עצמו האמיתי. מה זה התהליך הזה שאנחנו צריכים לעבור? בעצם, כשאדם נולד פה בעולם, ועובר את כל חוויות העולם, באופן הכי טבעי, הוא עסוק, כך הוא גדל עם נפש בהמית, באופן הכי טבעי, הוא עסוק עם עצמו. זה הצד הכי טבעי של המציאות שלנו. לא הצד הטוב, אבל זה הצד הטבעי. אהבת ישראל בכלל, ובוודאי אהבה בין בני זוג, זה היכולת לצאת מעצמנו ולמצוא את השני. לצאת, להיות מול השני ולהיפגש עם עוד מישהו, לא רק עם עצמך בלבד. כדי לעשות את זה, זה לא כל כך פשוט. בוא נסתכל בתורה, בלשון שהתורה אומרת, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר. לא טוב לבד, צריך עזר. עזר כנגדו. מה זה כנגדו? אז כמו שכולנו יודעים, רש"י אומר שם, עזר כנגדו, הרי זה תרתי דסתרי. או עזר, או נגדו. אומר רש"י בשם חכמים, זכה עזר, לא זכה כנגדו להילחם. זאת אומרת, יש בבת זוג שני סוגי ממדים. היא מחוץ אליך, היא יכולה לעזור לך ולהשלים אותך, היא יכולה להיות ניגוד שלך, נגדו להילחם. זאת אומרת, עצם זה שאתה מפסיק, כשאדם נמצא עם עצמו, עם עצמו, כשהוא נפגש עם השני, השני זה יכול לעזור לו, להשלים אותו, אבל הוא יכול גם להיות כנגדו להילחם. האדמו"ר הזקן בתורה אור, יש לו הסבר עוד יותר עמוק לעזר כנגדו. ההסבר הזה הוא כולל את שני המושגים, עזר וכנגדו ביחד. רש"י אומר, או עזר, או כנגדו. אומר האדמו"ר הזקן בתורה אור, העזר הוא מהכנגדו. העזר הוא, ממה הוא יקבל עזר? מהניגוד שלו, מהכנגדו. זאת אומרת, אישה מול איש ואיש מול אישה הם ניגוד. זאת אומרת, בעצם ההוויה של איש ואישה הם ניגוד. ממה באה העזרה, ההשלמה? העזרה זה מההתייצבות מול ניגוד. מול משהו, מה זה ניגוד? משהו שהוא לא אתה. ולא רק שהוא לא אתה, הוא יכול להיות הפוך ממך, מבחינה פנימית. ובכל אופן אתה צריך למצוא, מה? לצאת מעצמך ולמצוא את עצמך מול ניגוד שלך. עכשיו עוד פעם, זה כבר חידוש הרבה יותר עמוק בתחושה שלנו, אני מדבר מבחינה פנימית. הייתי לבד, עסקתי רק עם עצמי. אומרת לך, התורה לא טוב לבד. אתה עוסק רק עם עצמך, דואג רק לעצמך, שקוע רק בעצמך, זה לא טוב. אתה צריך לצאת מזה. מאיפה אני צריך לצאת? מה אני צריך לחפש? בסוף אני אמצא את עצמי, כמו שאמרנו. הפעם עצם העצמה היא, אני אמצא את הנשמה האחת שלי. אבל בפועל, מול מה אני צריך להתמודד? מה זה, למול מי אני הולך להיפגש? אני הולך להיפגש מול מישהו שבעצם מבטא ניגוד. הוא לא אני. בשביל זה הרבה רמות. קודם כל הוא כבר לא אני. אם הוא לא אני, אז זה כבר ניגוד אליי. הוא מצר את מקומי, אני צריך להתחשב בו, צריך לראות אותו, לדאוג לו. זה כבר ניגוד. קל וחומר שבין איש ואישה, התוואים והמהויות הם שונים. איש זה לא אישה ואישה זה לא איש. יש הרבה רבדים שבהם אנחנו מבינים שהאיש שונה מהאישה והאישה שונה מהאיש. הרבדים וההבדלים ביניהם זה הבדלים שהכלל שמאחד אותם שהם בעצם ניגוד. חכמים אמרו למשל על דרך, איש זה כמו מים, אישה זה כמו אש. אחד הביטויים שחכמים דימו את האיש והאישה. או בביטוי, יש כל מיני רמות של ביטויים. אישה, איש זה כמו מוח, אישה זה כמו לב. ובכלל איש ואישה במהותם הם שונים. אנחנו אולי נסביר קצת בתכונות, אבל בעיקרון מה שרצינו להגיד, כמו שאש ומים, זה הלשון של חכמים, אבל כמו, כן, בדיוק, יש כאן ניגודיות. עכשיו, העובדה שיש כאן ניגודיות, היא בעצם מחייבת אותך למצוא את עצמך לא במקום שזה אתה, זה מול ניגוד. זאת אומרת, יש משהו עמוק בכל התהליך של מפגש שבו אתה בעצם יוצא מלהיות מרוכז בעצמך, מתייצב מול זולת, מתייצב מול זולת, לא רק שהוא זולת, שהוא ניגוד, ואיתו אתה צריך להסתדר. איתו אתה צריך ללמוד ליצור קשר, או כן או לא. כל הסוד הזה, של ליצור קשר בין ניגודים, יש איזה ממד מאוד עמוק. כל הסוד הזה, של למצוא קשר בין ניגודים, יש איזה ממד מאוד מאוד עמוק בכל העבודה הרוחנית שלנו, שאני רוצה רק שנסביר. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה לבד, הוא רוצה שנתקלל, נמצא את עצמנו האמיתי בין בני זוג. אבל הדרך לזה זה לחבר הפכים. בכלל, העבודה של חיבור הפכים, העבודה של לעשות שלום בין הפכים, זה אחד הדברים היותר נעלים, זה נקרא עבודת הייחודים. זה ידוע אותו מאמר מופלא של חכמים בגמרא על אותו גברת שבאה ושאלה מה הקדוש ברוך הוא עושה מאז שהוא ברא את העולם. אז היא אמרה לו, הוא אמר לה, מזווג זיווגים. מזווג זיווגים? אז גם אני יודעת לעשות זיווגים. ומה התברר? שיצא שם אש, קונפליקטים מאוד רציניים. זאת אומרת, העבודה של לזווג זיווגים זה לקחת הפכים, אבל שלא יצא משם אש, שריפה, ניגוד, כנגדו, אלא שיצא מתוך זה, וזו עבודה מאוד עמוקה וחשובה, שיצא מתוך הניגוד השלמה, שיצא מתוך הניגוד התחברות. וזאת בעצם העבודה הגדולה שאותה אנחנו צריכים לעשות בכל, בכלל בכל החיים בבית, בעזרת השם אחרי שמקימים בית, אבל זה מתחיל, העבודה הזאת היא העבודה הרוחנית שעומדת מאחרי הסוד של המפגש. זאת אומרת, אני יוצא מהלבד, יוצא מחדרי, כשאני שקוע עם עצמי לבד, הולך להיפגש, הולך לפגוש מישהו שהוא לא אני, שהוא ניגוד לי, שהוא שונה ממני, ברמה מסוימת אולי גם מאיים עליי, שזה ודאי ידברו גם בהמשך, מה הוא לחשוב עליי, מי אני מולו, מה הוא מולי, מה... זה איום, זה ניגוד, זה לא פשוט, אבל החוכמה הגדולה והעבודה הגדולה, איך יוצרים מהניגוד הזה מפגש אמיתי. זה בעצם עבודת השידור. אחרי שאנחנו עושים את העבודה הזאת, את אותה מפגש נכון, ומוצאים ועומדים תחת החופה בעזרת השם, אז ודאי גם מתקיים את אותה מציאה, עמידה תחת החופה, מראה למפרע שזה בעצם מה הנשמה האחת שהייתה למעלה. וזה גם מה שמסמל את החופה. שהנה עכשיו התגלה האור המקיף, חופה זה אור מקיף, התגלה, הנה עכשיו, ואז ודאי בחופה, האדם יכול להגיד וצריך להגיד, וזה מה שצריך לבטא את כל הקשר אחר כך בניסויים, פעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, כי מי שלוקח הזאת, שזה בעצם הנשמה האחת שלי שהשלימה. אבל אנחנו נמצאים בשלב שלפני זה. בשלב שלפני זה, אנחנו נמצאים מול ניגוד, וצריכים ללמוד לבחון את החיבור הזה. איך אני מולו, למרות שאנחנו שונים, איך אני מולו, בכל אופן נפגשים. זאת עבודה של חיבור של אותם ניגודים. עכשיו, כדי לתאר את התהליך הזה, אז בואו ננסה לדבר קצת בצורה יותר קרובה לחוויות הפשוטות שלנו. כל אחד מאיתנו, כשהוא בא למפגש, יש בזה שני חלקים. אני מביא את עצמי למפגש, ואני צריך, וגם השני מביא את עצמו למפגש. אנחנו צריכים להיפגש, לראות אם אנחנו שני עולמות שהם שונים במהותם, מסוגלים להיפגש, ליצור קשר. כן? אם אני מסוגל כלפיך לראות אותך כקיים, אתה מסוגל לראות אותי כקיים, אני אין מסוגל לכבד אותך, אתה תהיה מסוגל לכבד אותי, מעניין אותי, אני ארגיש שאתה מסוגל להשלים אותי, ואתה צריך להיות מסוגל להרגיש שאני אשלים אותך. כל זה תהליך שאנחנו צריכים לברר אותו ולבדוק אותו בתוך התהליך של המפגש. שעומד מאחרי זה סוד מאוד מאוד גדול. נכונות מאוד מאוד גדולה, נכונות מאוד גדולה לצאת מעצמי ולהיפגש בכלל. כמו שאמרנו, לצאת מהלבד ולהיפגש. עכשיו, לפני שאנחנו מגשים למפגש הזה, לעשות את כל הבירור, אחד הכללים היותר חשובים שהרבי מביא תמיד במכתבים שלו, הוא אומר כך, כשאתה יוצא למפגש, ובכל ההתעסקות הזאת עם שידוכים, שזה בעצם החיפוש, אתה צריך לדעת שאתה עושה פה דבר מאוד מאוד רציני. זה הלשון של חכמים, מצווה לאיש לחזר אחר עבדתו. מה זאת אומרת? אתה צריך לדעת שאתה עכשיו הולך לחפש את אותה ניגוד שהוא יבטא את ההשלמה האמיתית שלך, ותפקידך לחפש. אומר הרבי המכתבים שלו, כשמחפשים, משקיעים בזה, כשמחפשים עבדה, משקיעים בזה את כל המרץ. באים עם כל, לא מתייאשים, מחפשים. אתה צריך להתייגע, להתייגע ולחפש, למצוא את אחר עבודתך. אתה לא יכול לבוא למפגש מתוך כבר, אוף, כבר, אוי, אני כבר מחפש ומחפש ומחפש ומחפש, אני כבר כוחות לחפש. או אפילו לפעמים אני גם לא מחפש מחפש. אין לי כוחות כבר, די, כמה אני יכול להתייצב מול ניגוד? הסוד האמיתי, הסוד האמיתי שאתה עושה כאן דבר מאוד מאוד חשוב. מצווה על איש לחפש אחר עבודתו. הלבד הזה, העיסוק עם עצמך, השקיעה בעצמך, לא משנה אם זה כבר מתוך ייאוש או מתוך דברים אחרים, השקיעה בעצמך זה באמת דבר הכי לא נכון והכי לא מתאים. אתה צריך להיות מלא רצון אמיתי להמשיך לחפש, להיפגש, להתמודד מול הניגוד, כדי למצוא בזה את מה? את עצמך האמיתי. להתמודד מול הניגוד, למרות שזה שונה, ולמצוא את אותה עצמך האמיתי. זה תהליך שצריכים לבוא עם נכונות אמיתית, כי אנחנו עוד פעם עושים פה את אחד הדברים הכי חשובים, לחפש את עצמנו האמיתית דרך ההתמודדות מול הניגוד. אבל יש כאן עוד משהו שצריכים גם אותו לדעת, שזה כל הגישה הנכונה למפגשים. משהו כללי, יש הרבה פרטים בזה, קודם כל עצם הגישה. חכמים השתמשו בביטוי, והרבי תמיד חוזר עליו במכתבים שלו, שחתן זה מלשון חוט דרגה ונסיב איתתה. בעברית, רד מדרגתך, חתן זה מלשון חוט, רד. רד מדרגתך ונסיב איתתה, ותישא אישה. זאת אומרת, שלהיות חתן צריך לרדת, לרדת מדרגתי. למה צריך לרדת? עכשיו זה, על הרדת הזה, שזה כלל מאוד מאוד גדול, שהרבה פעמים אנחנו לא מסוגלים ליצור את המפגש. זאת אומרת, מה, אני רק מצייר, מה זה לא מסוגלים ליצור את המפגש? אני בא למפגש, ישר אני מרגיש שזה לא מתאים לי. ישר. אני, יותר מזה, לא שאני בא למפגש, אני מרגיש שזה לא מתאים לי, אחרי איזה דקה, שתיים שאני משוחח, או חצי שעה, לא משנה כמה זמן. עוד לפני שאני בא למפגש, אני כבר יודע שזה לא מתאים לי. כך אני בא. ולמה? לא שאני לא מוכן להיפגש, אבל יש איזה משהו בתוכי שאומר לי, זה לא מתאים. ולמה, מה המקום, שזה מקום הוא כמובן מאוד מאוד מוטעה, שמנו זה בא? כי אני נשאר שקוע בעצמי. אני לא יוצא מעצמי. על זה אמרו חכמים, חתן, חוט דרגה, צא מעצמך. חוט דרגה זה, אנחנו אומרים, צא מעצמך, אבל חכמים אמרו, רד מעצמך. זאת אומרת, זה יותר מאשר צא. אפילו אם היציאה מעצמך זה לגביך, זה כמו ירידה. מה זה ירידה? ויתור. אתה מרגיש ויתור, אתה מרגיש ירידה. רד, צא מעצמך, כדי לשאת אישה. כי אתה, כל עוד שאתה תישאר בתוך עולמך, כמו שאמרנו, בלי מרץ, בלי השתדלות אמיתית, ומתוך תחושה שאני לא מסוגל לצאת ולרדת מעצמי, המפגש לא יועיל. אתה לא, למה המפגש לא יועיל? כי זה לא משנה אם אתה תשב ליד מישהו ותדבר איתו בבית קפה או בבית מלון או בכל איזה משהו, אתה לא נפגש איתו. כי למה אתה לא נפגש? אתה עדיין בתוך עצמך. הסוד של מפגש זה היציאה, הירידה מעצמך. להיפגש עם מישהו שהוא ניגוד. וכיוון שהוא שונה וניגוד, יש איזה מין תהליך פנימי שאתה צריך לוותר, לרדת, כדי להיפגש. ואז מתחיל אותו סוד של בדיקה של אותה התאמה. אותו סוד של בדיקה, האם המפגע, האם אנחנו באמת מתאימים או לא מתאימים. אחרי שאנחנו יוצאים מעצמנו, כי אופה, אני רוצה רק שנבין היטב את הרעיון הזה. הנקודה הכי יסודית שעומדת מאחרי כל המחסומים לפי הסוד הזה, מה זה בעצם מפגש של ניסויים, הנקודה הכי יסודית היא שאנחנו לא מסוגלים לצאת מעצמנו. אנחנו רוצים למצוא, אנחנו נשארים בתוך עצמנו. הסוד של מפגש זה אותה יציאה מעצמנו. אותו יכולת להיפגש עם ניגוד, כמו שהסברתי מקודם, אותו יכולת לראות את השני, וכיוון שזה יכולת לראות את השני, ממילא, אני חייב לפנות מקום בתוכי לראות את השני. אחד המבחנים העיקריים, האם אני יוצא מעצמי, זה האם אני, כשאני ניגש לפגישה, האם אני מכבד את מי שנמצא מולי. זאת אומרת, המבחן הפנימי, זה עוד לפני מתאים או לא מתאים, אם זה מתאים לי או לא מתאים לי. זה תהליכים שלמים של החלטות שעוד ידוברו. אבל יש איזה בסיס שהוא מבטא מפגש. כשאני ניגש למישהו, ואפילו רק בגלל כל מיני סיבות פנימיות שלי, אני לא מסוגל לראות, הוא שונה ממני. הוא ודאי שונה ממך, כי הוא אחר ממך, הוא ניגוד שלך. אבל הוא לא אני, בגלל שהוא לא אני, אני לא מסוגל לכבד אותו. לא מסוגל לתת לו מקום. היציאה מעצמנו מתבטאת בזה, שאתה ניגש מתוך תחושה של לראות, להעריך, לכבד את השני. הוא לא אתה, ואתה מסוגל לכבד אותו. אנשים שמרוכזים בעצמם לא מסוגלים פנימית לכבד מישהו אחר. הוא ניגש מתוך ראש כזה. ראש כזה שהוא, אולי הוא יתלהב, אבל ההתלהבות זה לא שהוא מכבד את מקומו של השני. שהוא עדיין מה? עסוק ורוצה, כמו חושב שהוא ירוויח. הוא זכה עכשיו בפייס. זה לא כבוד אמיתי. כבוד אמיתי זה לתת מקום לשני ולראות אותו. אז כל התהליך של להיפגש, עוד פעם, במה מתבטא שאני נפגש עם עוד מישהו? שאני יוצא מעצמי? שאני מסוגל לכבד אותו. עכשיו, הכבוד שאני מכבד אותו, מתחיל בזה שאני יודע שהוא לא אני, הוא יודע, אני יודע שהוא שונה ממני, אני יודע שהוא ניגוד שלי, וכמו שאמרנו, אני קודם כל צריך לדעת שאיש שונה, שאישה שונה מאיש ואיש שונה מאישה, אנחנו ניגוד, אנחנו לא יכולים לצפות לאותו דבר, זה משהו אחר, ויש ניגודים פנימיים, כמו שהזכרנו מקודם, ולמרות זה אני עכשיו מכבד את העולם של השני, נותן לו מקום. ואז מתוך אותו כבוד, אותו נתינת מקום שזה היציאה מעצמנו, מתחיל המפגש הזה בפועל, המפגש למעשה. ומה המפגש למעשה בעצם אומר? שאני צריך להכיר אותך, ואתה צריך להכיר אותי. עוד לפני, אנשים באים ניגשים מתוך מקום פנימי כזה בעייתי, וזה בייחוד תכונה של אנשי התור, כמו שאמרנו, אלה שעדיין שקועים בתוך עצמם, הם לא באים להכיר, הם באים, הוא מוצא חן בעיניי או לא מוצא חן בעיניי? מה זה, מי מוצא חן בעיניך או לא מוצא חן בעיניך? אתה מכיר אותו? אתה צריך? כל המפגע הזה פירושו, אתה מכיר, אתה מוצא חן, כשאתה מושג מוצא חן זה משהו חיצוני בתכלית, רושם ראשוני, זה לא הוא. אפשר לרושם ראשוני לדעת, מי הוא האדם? מה עולמו? את מה אתה מכבד ומכיר? אתה מסוגל לכבד את עולמו, את רצונותיו, את השקפת עולמו, אתה לא בכלל לא עסוק בזה. במה אתה עסוק? בתחושה הראשונית שלך, מתאים לו, לא מתאים לי. זה מראה שאתה לא יצאת מעצמך. כבוד למישהו, זה בא רק מתוך שאתה מכיר אותו. מכיר את עולמו. זה הביטוי של כבוד, שהוא קיים בעצם בתוך העולם שלך. אז מלא, כל התהליך שכדי להגיע למפגש נכון ואמיתי, זה תהליך שאתה יוצא מעצמך, אתה יורד, אתה מוכן לכבד ולהקשיב, לראות את השני קיים, ולנסות לעשות מאמצים גדולים להכיר אותו. זה הדבר העיקרי, אתה צריך להיות, זה ודאי דבר שמאוד מאוד חשוב, ללמוד להקשיב, לתת לשני לדבר, שיביע את מי הוא ומה הוא ועולמו והשקפת חיה ורצונותיו, שיביע את עצמו ואתה תקשיב ותראה, תנסה לראות מי הוא. זאת אומרת, אל תנסה לבחון אותו מהרגע הראשון. זאת אומרת, חלק נכבד מכל העניין של פגישה, בוודאי צריכים לדעת את זה, שגם אם מצאנו מישהו שכל העניין של מפגש אמיתי לא יכול לעשות בפעם אחת או ברגע אחד, זה בכלל לא נכון. מפגש אמיתי עם השני מחייב תהליך של היכרות. תהליך שאתה שומע עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים ממנו. עכשיו, כיוון שאתה מכבד אותו, אתה יודע עוד דבר. כמו שהוא, אתה צריך להכיר אותו, הוא צריך להכיר אותך. אז ממילא גם אתה צריך במפגש לשתף, לא רק להקשיב, אלא גם לבטא, לאפשר לשני להכיר אותך, לתת, להביע את הנוכחות שלך. והבעת הנוכחות שלך במפגשים מתבטא בזה שאתה מספר ומבטא את עולמך ואת השקפת חייך ככל מה שאפשר. שהוא יכיר אותך ואתה תכיר אותו. עכשיו בדרך כלל, כל התהליך הזה, שזה בעצם הנקודה כאן, על מה בעצם מדברים? אז פה אנחנו, מי ששם לב, מה שבעצם אמר, הדיבור צריך להיות, אפשר לדבר על הא ועל דא, אין ספק. צריכים גם הא ועל דא, ובדיחה פה ובדיחה שם, או דבר תורה שאתה אומר, ודבר תורה שאתה שומע, כל זה, זה צריכים את זה. אבל העיקר העניין של המפגש, השני הוא לא אתה, ואתה זה לא הוא. זה שני עולמות שצריכים להיפגש. אתה צריך להכיר את העולם שלו, והוא צריך להכיר את העולם שלך. וזה מחייב כבוד וסבלנות. כבוד להקשיב, ומתוך כבוד לספר. עכשיו, כשאדם בא ומקשיב לעולמו של השני, ואותו דבר, הוא מבטא את עולמו הוא, ודאי שאנחנו יכולים להציג או לבטא את העולם שלנו בצורה כזאת. זה העולם שלנו, אבל אף אחד, כשאנחנו נציג ככה את העולם שלנו, אף אחד לא יוצא להסתכל עלינו. אותו דבר גם אם השני יציג באופן מסוים את העולם שלו, אתה לא תרצה להסתכל עליו, לא תהיה מסוגל לכבד אותו. ממה זה נובע? מה, אני צריך, מה אמרתי כרגע? אני צריך לא להביע את עולמי, כדי, אני צריך להיפות את עולמי? אני צריך להיות לא אני? לא, לא. המפגש שלך, המפגש האמיתי, אתה צריך להיות אתה במפגש, ואתה צריך לצפות שהשני יהיה הוא. כן? ואתה צריך לצפות שהשני יהיה הוא. זאת אומרת, אתה צריך להביע את עצמך בכנות ובאמיתיות, ואתה צריך להקשיב, ואתה רוצה לצפות מזה, שהוא יהיה מספיק כנה, ויבטא את עולמו ודעותיו, ולא יעשה איזה הצגה, לא יעשה איזה הצגה, שבהצגה הזאת הוא יבטא, הוא כביכול לעשות להציג שהוא זה לא הוא, או כמו שאתה זה לא אתה. ודאי שחלק נכבד, חלק נכבד מכל העניין של המפגש, זה אותו יושר אמיתי ואותה כנות אמיתית לספר על עולמך כמו שאתה. זה לא אומר כמובן שאת כל הגירעונות צריכים להציג, אני אמיתי, עכשיו אני צריך לשים אותם בראש, אבל מיד בהתחלה, אבל זה גם לא אומר, כן, אני עכשיו צריך לספר את כל, זה בדרך כלל אנשים עם פחדים, או שרוצים להכשיל כבר מראש את העניין, אז ישר, כן, כן, תדע, שלא, אל תחשב שרימיתי אותך, אני גם כזה וגם כזה וגם כזה וגם כזה, הכל מרוב פחד ישר, לא, 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 אתה צריך לספר על עולמך בצורה אמיתית, כנה, שמתבטאת במעלותיך, בטוב שלך, וגם כמובן להזכיר גם את החסרונות, וככה זה גם מה שאתה צריך לצפות מהשני, שזה ההסתכלות היותר נכונה, כל אדם יש בה הרבה מעלות, אין אדם שאינו בעלות, ומה הוא מביא לקשר? את מעלותיו, לא הצגה של מעלותיו, את מעלותיו, ויש לו מעלותיו, ויש לו מעלות אמיתיות, בוודאי אחד מהדברים העיקריים שאדם צריך לבטא בתוך עולמו, זה לדעת להכיר מה הוא באמת, ולהכיר את עולמו, ולבטא את זה בצורה כנה ואמיתית, להביע את זה, וכמובן גם להביע את החסרונות, אבל פה אני חוזר למה שאמרתי קודם. זה מה שצריכים לספר. כי מה אנחנו מחפשים פה? מחפשים פה מפגש בין ניגודים, בין עולמות, כדי לראות אם אנחנו יכולים להתחבר, למצוא את המשותף, ובמציאת המשותף אנחנו נמצא את עצמנו באמת. אז חייבים להביע ולהכיר את עולמו של השני. אבל, וזו הנקודה שמתייחסת פה לנקודה האחרונה, איך משיגים את הרושם הראשוני הטוב ביותר.
יהיה זמן לשאלות, אפשר
לפרד את זה? יהיה זמן לשאלות, כן. איך משיגים את הרושם הראשוני הכי טוב? רושם ראשוני טוב בא כשהאדם מלא חיות, מאמין בעצמו, לא משנה מי הוא ומה הוא. וכל אדם יש בו דברים טובים, כל אדם יש בו חסרונות. כשאתה בא למפגש, מיואש, נמאס לך. אתה כבר לא במלוא המרץ האמיתי של לחפש. אתה בא למפגש מתוך רגשות כאלה, מי אני ומה אני, מה אני שווה, אני לא שווה כלום. ואני חייב לעשות הצגות כדי להיות שווה. חוסר החיות בסופו של דבר עושה כזה רושם. אתה לא צריך להיות לא אתה. מה שאתה, אתה. אתה חייב להיות כנה ולספר את עצמך באמת. אבל אתה צריך להאמין במה שאתה, להאמין במה שהבורא נתן לך, להאמין במעלות שהבורא נתן לך. יהודי חייב להיות אמיתי עם עצמו, כיוון שאנחנו הולכים לחפש באמת להיפגש, אחד הנקודות הכי עיקריות זה להיות אמיתי, כמו שאמרתי מקודם. מה זה להיות אמיתי? בחסידות מבואר שמי שחושב על עצמו שהוא כולו מלא חסרונות, וזאת כל מציאותו, הוא לא אמיתי. למה לא? אני כזה, אני כולי מלא כזאת. אין כזה דבר, יש לך גם מעלות. לא יכול להיות, אין אדם עלי אדמות שהוא קיים פה בעולם ואין לו תפקיד ואין לו חשיבות ואין לו יד ואין לו מי, ש... ואין לו מי שהוא ורק הוא מסוגל להשלים אותו באמת. אין כזה דבר, יש לך נשמה אחת למעלה שמחכה שאתה חצי ואתה צריך להשלים אותה. אז מה אתה חושב שאתה לא שווה כלום? לגבי אתה הכל. אתה ההשלמה האמיתית שלו. אז ודאי שכל אדם יש בו הרבה מעלות. להסתכל על התחושה הזאת, שאני לא שווה כלום, היא שקר מוחלט. מצד שני, גם אם אתה בא מתוך תחושה, אני הכל, שבדרך כלל זה לא תחושה פנימית, אלא לנסות להציג משהו, זה גם לא דבר אמיתי. כי כל אדם יש לו גם מגבלות. כל אדם יש לו חסרונות. להיות אמיתי עם עצמך זה להיות מסוגל להכיר את מעלותיך ואת חסרונותיך. לא להבליט את החסרונות, לא לעשות מהם יותר מדי, אבל להכיר אותם, ללמוד באיזה מקום לבטא אותם. אדם אמיתי זה אדם ששלם עם עצמו, עם מעלותיו וחסרונותיו. והוא מאמין שבמעלותיו יש לו הרבה מה לתת, וזה באמת הדבר הכי אמיתי. כי אין אדם שאין לו מה לתת בכל מעלותיו והקשר הזוגי. לאותה נשמה שהיא החצי השני שלו. יש לו הרבה מה לתת. אין אדם שמי שלו. וממילא הגישה צריכה להיות גישה מלאה אחריות, מלאה אמונה בעצמך, גישה ריאלית שרואה חסרונות, אבל אתה בא, אתה בא, לא איזה צל שלך בא, לא איזה משהו מיוע שלך בא, לא איזה צד, אתה בא לפגישה. אתה לא צריך להיות מישהו אחר, אתה צריך להיות אתה, אבל אתה צריך להיות אחד כזה שכל הנוכחות שלו הוא מביא את האמת של המציאות שלו לפגישה. הוא מלא חיות, מלא אמונה בעצמו, מכיר את מעלותיו ומכיר גם את חסרונותיו, ומזה הוא בא. ואת זה הוא צריך לבטא בפגישה, וזה הדבר, החיות הזאת, זה הדבר שהכי מתאים, כי כשאדם בא מתוך ייאוש וחוסר אונים כזה, זה דוחה. זה דוחה, אפילו שהוא הכי מתאים לשני, אבל זה דוחה בגלל מאיזו סיבה, לא עושה רושם טוב, כי כל אחד רוצה שמחפש, הוא מחפש מישהו שישלים אותו. הוא מחפש לראות את מעלותיו. הוא מחפש לראות את הנוכחות האמיתית של השני. אז אתה צריך לבוא לפגישה מתוך מקום אמיתי, אבל זה המקום האמיתי. מקום אמיתי זה מתוך מקום ששלם עם עצמך, ואתה צריך לעשות הכנה פנימית לזה. אתה לא צריך לפני להשתחרר מתחושות לא טובות על עצמך, לבוא מתוך מקום, אני זה אני, זה מה שיש, מלא חיות, לא ירצו, לא ירצו, אולי גם אני לא ירצה, אני לא יודע, אבל זה אני, מה שאני זה אני, ואני בא להביע את הנוכחות שלי פה, זאת אומרת להראות מה שיש לי, מעלותיי וכו', שיקירו אותי, אני בא גם קשוב עם הרבה כבוד, להכיר את השני, לשמוע את מה שהוא רוצה להגיד, או מה הוא מסוגל לבטא, ואז מגיע הנקודה, העומק לסוד המפגש. תיארנו כאן איך באים למפגש, איך עושים רושם במפגש. אבל מה זה בעצם הסוד של המפגש? אותה בדיקה פנימית, אחרי ההבאה, אחרי שכל אחד מביע את עצמו, מביע את עולמו, ומקשיב למה שהשני מביע, וזה לא לוקח בפעם אחת, בפעמיים, זה לוקח זמן, צריכים לדעת את זה, וצריך לעשות את זה עם הרבה כבוד, למצוא את הנקודה, האם אנחנו מסוגלים להשלים ולהתחבר. האם השני ישלים אותי, והאם אני יכול להשלים אותו. המקום של ההשלמה, זה המקום של העזר. עזר, אמרנו, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, הוא שונה ממך, הוא ניגוד שלך, אולי אפילו טבע הפוך ממך. לא אומר שדווקא צריכים לחפש את זה, אבל יכול להיות שדווקא משהו טבע הפוך ממך, הוא בדיוק ההשלמה שלך. זאת אומרת, בזה שהוא ניגוד, בזה שהוא ניגוד ושונה ממך, כמובן צריך זה כבר פרטים לדון, איך יוצרים השלמות, ולא נוכל להיכנס כרגע לכל הפרטי פרטים כרגע. אבל העיקרון הוא שבזה שהוא שונה, בזה שהוא ניגוד, בזה שבאיזה מקום פנימי הוא מבטא תכונות נפש אחרות ומהויות אחרות, זה לא דווקא הפרעה, ההפך, זה יכול להיות השלמה. זה צריך להכיר ולראות האם באמת אנחנו יכולים לתקשר, ליצור נקודה של השלמה, נקודה אמיתית של עזר בינינו. ואז התהליך הזה, גם שעושים אותו, גם אם הוא לא מצליח, התהליך הזה בעצם ביטה עבודה מאוד מאוד חשובה. אני חייב להזכיר, יש פתגם חסידי שאומר שכל אלה שהאדם נפגש איתם, כל אלה שהאדם נפגש איתם, מה? ואפילו לא יצא מזה שום דבר, זה היה הכרח. זה היה סוד שבעולם הרוחני, זה הייתה איזה אבא אמינה של קשר. זה לא הקשר. אבל יש איזה משהו בעולם הרוחני שזה היה צריך להיות. ואחד הדברים העיקריים שצריכים לדעת אותם, הרי כל דבר בעולם זה בהשגחה פרטית, אבל שם טוב לימד אותנו, שם טוב לימד אותנו, שאפילו עלה שאף ברוח לצד לצד ומתהפך, הכל זה בא... מחשבה הקדומה של הקדוש ברוך הוא בתוכנית האלוקית האינסופית, והכל מכוון לפרטי פרטים. שום דבר הוא לא לסתם. אם עלה כך ברוח, קל וחומר תנועות של יהודי בעולם. שיהודי חי בר. כל יהודי הוא ודאי אחד מהשלמה הכי גדולה של הכוונה. וממילא מפגשים של יהודי, לנסות לחפש, כמו שהתורה אמרה, מצווה על איש לחזר אחר עבדתו, לחפש את הבן זוג האמיתי שלו, כל החיפוש הזה, זה עצמו דבר שנוגע ברומו של עולם. לכן צריך לעשות את זה, כמו שאמרנו, מתוך חיות, מתוך ידיעה, מתוך אמת, מתוך לדעת שאנחנו יוצאים מעצמנו, הולכים להיפגש עם השני, לנסות להכיר ולראות אם אפשר באמת ליצור את ההשלמה, אבל לבוא מתוך אותו מקום, וזה העקרונות האלה שאמרתי, למרות שלא פירטת אותם, הנוסף הם מאוד מאוד חשובים. לבוא מתוך יציאה מעצמך, ירידה אפילו מעצמך, נכונות לתת כבוד, הקשבה אמיתית למי השני, אפילו שהוא שונה, אפילו שהוא ניגוד, הקשבה אמיתית, נכונות להביע את עצמך באמת, כדי שהוא יכיר אותך, ולא לעשות את זה במהירות, צריך את הזמן הזה, שהוא יכיר אותך ואתה תכיר אותו. לעשות, צריך את הזמן לזה. וצריכים לבוא מתוך חיות ואמונה אמיתית בעצמך, כי זה מה שמבטא בעצם את הנוכחות האמיתית שלך, שאתה קיים ומאמין, ואז מתוך זה אנחנו נהיים שייכים אחרי בירור כזה, שוודאי בבירור זה צריך הרבה פרטים, מה מבררים בדיוק וכך הלאה, שזה ידובר בעזרת השם בפגישות הבאות, כמו שאנחנו חלק מהתוכנית כאן, אבל מתוך אותו תהליך של בירור, מתוך אותו ידיעה, מה אנחנו בעצם עושים, אנחנו בעצם מכשירים את עצמנו לבירור. והכלל הוא, ובזה נסיים, ניתן מקום לשאלות, הכלל הוא, הרבי מביא זה במכתבים. בהתערותא דלתתא, התערותא דלעילא. כשאדם בא מתוך מקום כנה ואמיתי, שהוא יודע מה הוא מחפש, והוא יודע מה הוא מחפש, הכוונה הוא יודע שהוא הולך לעשות את רצון השם, להקים בית, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו תוביל את האדם לבדו, והקמת בית זה אחד מהעניינים הכי עיקריים בחיים של יהודי בעולם, הרי לא לתור ברא לבד, אלא לשבת יצרה, רוצה שנשב בבית, שיהיה הקמת בית, ובוודאי שזה אחד הנדבכים הכי עיקריים להבאת הגאולה, אחד היסודות הכי גדולים, כל בית שמוקם, זה אחד הדברים הכי עיקריים להבאת הגאולה, שיהודי יודע שהפגישות האלה זה דבר מאוד מאוד חשוב, הוא הולך ועושה זה מתוך גישה נכונה, ומביא את עצמו בצורה נכונה, מתוך אותו ויתור, מביא את עצמו בצורה נכונה למפגשים האלה, אז ודאי בהתערותא דלתתא, התערותא דלעילא, והקדוש הוא מזכה אותו, שימצא בסופו של דבר את הבת זוג האמיתית שלו. עכשיו אני רוצה רק לסיים, יש תורה של הבעל שם טוב, בספר, בסדר צבא, צבאת הריבה, שמביא שם, שיש מצב כזה שהאדם, בכלל הוא לא מדבר שם על זיווג, הוא מדבר שם על כל התחום של האדם בעולם, הבאורים של האדם בעולם. הוא אומר שכשאדם הולך עם מקום לא נכון, הקדוש הוא לא ממציא לו את מה שהוא צריך לברר. הוא כאילו מחפש מחושך, הוא לא מגיע. אבל כשהוא בא מתוך מחשבה אמיתית על הקדוש ברוך הוא, מתוך רצון אמיתי לעשות את רצון השם, הקדוש הוא מזמן לו את הבירורים האמיתיים שלו, את מה שמת שייך לו. אנחנו ניקח את הרעיון הזה ונבין שכשניגש לשידוף מתוך אותה ידיעה אמיתית, כמה זה חשוב וכמה זה דבר מאוד מהותי, ומתוך מקום נכון בנפש, החלטה אמיתית לצאת מעצמנו, ולהיפגש, לעשות לכבד כל אחד, זה דבר מאוד מאוד חשוב, למרות שלא דיברנו על זה בהרחבה, זה מאוד מאוד חשוב, כמה שאתה תהיה מסוגל לכבד את הניגוד שלך, אתה תיפתח להכיר את מי שבאמת משלים אותך. אם אתה לא מסוגל לכבד, אם אתה נשאר תקוע בתוך עצמך, אתה נשאר יותר ויותר סגור. כשניגשים מתוך מקום נכון ואמיתי, בהתערותא דלתתא, מתוך מחשבה נכונה, ודאי גם הקדוש ברוך הוא עוזר שאנחנו מוצאים בפועל ממש. עכשיו שאלות ו... כן.
מה זה משיכת הלב? הרבי אומר משיכת הלב. צריכים משיכת הלב.
כן,
מה זה התאבות?
אתה שאלת, אנחנו קשר מחייב, כמו שהסברנו, הכרת השני. אם אדם בא לקשר ואומר, לא מוצא חן בלב שלי, הוא רואה מישהו, מסתכל, לא מוצא חן בעיניי. ככה התחושות שלו, ואני, זה תחושות מוכרות, כולנו תקועים בבעיות האלה, ברמות כאלה ואחרות. הגישה הזאת, זה לא על זה הרבי התכוון. לא ספק, זה לא נקרא מציאת חן וזה לא משיכת הלב. תחושה ראשונית
שממנה אתה ניגש, זה לא על זה הרבי דיבר. תחושה ראשונית של לב היא תחושה ראשונית שבאה מהנפש הבהמית של האדם, מהציור הדמיוני שהוא יצר בחייו. זה לא בא מתוך היכרות אמיתית של השני, מי הוא ומה עולמו. ולכן לא על זה הרבי דיבר, אלא מה זה משיכת הלב? כמו שאפשר לראות זה במכתבים של הרבי, הרבי מסביר משיכת הלב, כשהרבי אומר שחייבים משיכת הלב וזה אי אפשר בלי זה, הוא מביא את זה כהשלמה להכרה השכלית שהשני מתאים לך. זאת אומרת, מי הרבי כך? אחרי שאתה רואה שהעולם של השני הוא עולם שמתאים לך, משלים, יש שני, הוא עולם, אני רואה מה הוא יכול להוסיף לי, מה אני יכול להוסיף לו. אנחנו רואים את ה... אומנם אנחנו עולמות שונים, אבל אנחנו רואים את מה? את המקום של העזר כנגדו, את העזרה ההדדית. רואים שיכול להיות לנו מה? טוב ביחד. אבל, אחרי שאני רואה בשכל, רק השכל מקנה לי ראייה האמיתית של המציאות. כי רק השכל מקנה לי ראייה מי השני. כי אם אני לא יושב וחושב ומכיר אותו וכו' וכו' וכו', וישר מקשיב לתחושת הלב, אני בעצם לא מכיר אותו, זה משהו חיצוני ותכלית. אבל אחרי שאני מכיר אותו, ונפגש איתו ככה וככה בפעמים, ורואה שהעולמות מתמים, ואז כתבו לרבי מכתבים, אבל אנחנו לא מרגישים כלום בלב. לא מרגישים. רואים בשכל שזה מתאים, המסקנה, מתאים, כדאי, ישלים, אבל לא מרגישים בלב שום דבר. אומר הרבי במכתבים שלא אומר כאן. קודם כל, לא תמיד מזהים נכון. לפעמים יש הרגשת לב, אפילו שאתה לא יודע. איך הרבי כותב במכתבים לאישה שכתבה לו את זה? אחרי זה אומר, אבל, למרות כל שכל זה, ודאי שצריכים הרגשת הלב, כי הקשר הזוגי צריך להיות בניין הדעת בכל הרבדים. וכיוון שצריך להיות בניין הדעת בכל הרבדים של החיים, אז זה צריך להיות גם ראייה בשכל שאנחנו משלילים, וגם תחושה בלב, וגם עולם רגשי שבו אנחנו מתאימים. עכשיו זה נטיית או משיכת הלב, זאת אומרת שאחרי שאתה בעצם מכיר את השני, אתה צריך להרגיש בלב גם תחושה, גם הרגש אומר לך, כן, אני רוצה, לא צריך התאהבות. לא צריך רגשות דמיוניים כמו בדרך כלל אלה שמחפשים, או לא רק אלה שמחפשים, מכירים מהרחוב, פעם רואה מישהי שמה בצד השני של הלומה, והלב שלו נדלק, והוא ממש הרגיש אור שמציף אותו מפה עד לזה, והוא לא הפסיק לחשוב על זה כל הזמן, וכל הזמן זה ממלא אותו. אז עכשיו הוא הולך למפגשים, והוא מחפש, עברו 20 שניות, אין לי את זה עדיין, אין לי את האור הזה. אז זה לא זה, איך זה יכול להיות? זה לא זה. כל זה, זה לא זה בכלל. כי האור הזה זה אור שמרוכז, של מי שמרוכז בעצמו. כל האור הזה ששב תיארנו, זה עולם התור. זה תחושות שלך בתוך עצמך. משיכת הלב הוא שאחרי שאתה מכיר את השני, ונעים לשוחח, ומרגישים טוב ביחד, יש תחושה נעימה בלב, לא משהו שמרגיש לא טוב. הנה אני יושב ביחד, ונעים ומשוחחים, ויש את התחושה גם בלב, זה משיכת הלב ולא צריך יותר מזה. לזה מה שהרבי התכוון. זאת אומרת, מה שהרבי אמר משיכת הלב, לזה הוא התכוון, אפשר לראות זה מפורש במכתבים שלו. שלא מספיק, זאת אומרת, אם מישהו יגיד, בשכל אני מבין, אבל הלב שאני לא רוצה, לא נעים לי עם זה, אז זה לא טוב. כי אנחנו לא עושים מתקף בכאלה דברים. אבל אחרי שאתה מבין בשכל, וגם נעים לך, אבל אין לך התלהבות ואור מאוד גדולה, זה עדיין לא אומר שאין לך משיכת הלב, ההפך. ההפך, מה הכוונה ההפך? לרוב הצלחה אמיתית בנישואים, שזה מציאה אמיתית מהבן זוג, זה רק שהתהליך הוא כזה תהליך שתיארנו אותו, שאתה רואה, מכיר את עולמו של השני באמת, יש גם ניצנים קטנים של הרגשה נעימה במפגש עם השני, ואז שמקימים בית, והרגשות הולכות ומתעצמות, זה משהו יציב שמתפתח, אנחנו יוצרים השלמה הדדית יותר גדולה, ויש יותר ויותר התקללות. אבל, אותם אורות דמיוניים של התלהבות, יש משהו בטבע שלהם, שהם נופלים ונשברים. בדרך כלל האדם שנמשך אחרי הלב, אחרי זמן, אותו לב כמו שתיארנו אותו מקודם, אחרי זמן קצר הוא מגיע לאכזבה עמוקה. כי הרגשות האלה דואחים, העוצמה הזו דואכת, הוא נכנס לאכזבה מאוד גדולה. ומשאיר אותו במפח נפש. כדי להגיע להצלחה אמיתית, צריכים ללכת בסדר הזה. אז עוד פעם, מה זה משיכת הלב? רק שנענה, משיכת הלב זה הרגשת הנעימות, הטוב שבלב, שאתה מרגיש בקרבת השני, אחרי שאתה מכיר אותו, ויודע, מכיר את עולמו, ואז אתה מרגיש, אם אחרי 5, 6, 10 פגישות, כל אחד לפי הקצב שלו, הוא מרגיש, הוא יושב, הוא מכיר את השני, אבל אין לו שום תחישה של נעימות במפגשים איתו, אז זה לא, אז זה לא טוב. זאת אומרת, זה לא מתאים. אבל אם הוא התחיל ולא, זה לא דיבר לה בכלל, אבל הוא הכיר והכיר, המשיך להכיר, הוא רואה העולם של השני, באמת משלים אותו, ואז הוא מרגיש גם תחושה נעימה בלב, שטוב לנו, נעים ככה במפגש, זה מראה שיש כאן גם לב, לא רק שכל, וזה בהחלט מספיק, וגם ישמש כגורם מאוד טוב, להצלחה אמיתית בהקמת בית. כן, בהחלט, בכל התחומים בחיים אסור שהרגש יגבור על השכל, וגם בתחום הזה, רגש שגובר על השכל, זאת אומרת, מה זה רגש שגובר על השכל? היא מאוד לא מתאימה לי, באמת, כי אני גם לא מכיר אותה, יכולה להיות, החיים איתה יכולים להיות, כמו שנאמר, מוצא אני מר ממוות את האישה. כמו שתאמר, זה מה שיהיה. אני ממש מתלהב. נו, אז מה? זה הטוב שלך? עכשיו אתה מתלהב, ואחרי זמן כל חייך יהפכו להיות דבר שלא מתאים, שאתה לא יוצר השלמה אמיתית, רק ניגודים, ניגוד לא של ניגוד שמשנים כמו שדיברנו היום, אלא מוצא אני מר ממוות, אז ודאי שזה לא זה. אז מה עזר לך שהשכל, הלב גבר עליך? הלב גבר רק יפיל אותך בפח. אז ממילא, הלב פה צריכים לדעת לתת את מקומו הנכון, ומקומו הנכון זה אחרי שיש לך הכרה אמיתית במהות השני, וביתרונותיו ובהשלמה, ועוד פעם, כל אחד יכול, כמו שדיברנו, אתה יש לך מה להשלים, אם תכבד גם תמצא אצל הרבה את היכולת להשלים אותך, זה כאילו המקום, שאני לא מוצא אף אחד, זה בא מתוך מקום של אי כבוד, אפשר בהחלט למצוא, כי כל אחד יש לו את היתרונות ואת המעלות שלו, ואז מתוך אותו מקום של רגע, שאנחנו יכולים למצוא את ההשלמה האמיתית. כן, שאלות נוספות. כן.
איזה מפגש, ואיך צריך להרגיש את כל השיחה שאמרת לנו?
על איזה חלק של השיחה? החלק האחרון או החלק הראשון?
החלק של לראות שיש פה פוטנציאל אמיתי.
לראות, להגיע למסקנה שיש כאן פוטנציאל אמיתי, זה אחרי כמה וכמה מפגשים. מההתחלה אני צריך להתחיל להכיר. לחשוף, הרי אני לא יכול בשלוש שעות של שיחה הכי מועילה להכיר באמת את כל מה שיש לשני. וגם צריך להביע את עצמי, שהוא יכיר אותי. אז ודאי שצריכים זמן לזה. אז כל מפגש אנחנו מכירים עוד קטע, מתחיל לראות, אוקיי, אני התחלתי להכיר, התחלתי לראות מה שיש, התחלתי לזה, אבל צריך להמשיך הלאה. שתהליך של היכרות עד שאנחנו מגיעים אחרי כמה וכמה מפגשים, שכמה וכמה מפגשים להערכתנו, כן, אין נוסחה, אבל הערכתנו ודאי שבסדר אמיתי אי אפשר להגיע למכירות אמיתית בלי 10 מפגשים. כן, אי אפשר להגיע לכירות אמיתית, להגיד שאני באמת רואה, זאת אומרת, מי שסוגר פגישות אחרי פעם, פעמיים, זה פזיז מדי. צריך זמן, צריך שעות של הכירות, שיחה רצינית, שבאה מתוך כבוד להקשיב ולהביע, ואז אתה לאט לאט, לא פעם, לא באת להגיד כלל, שתשע זה לא בסדר, או... אבל אני אומר, כן, צריך לדעת את הקנה מידה, שהקנה מידה זקוקים לזמן אמיתי להגיע היכרות, ואז ניסיון אני יכול גם להגיד שרואים דברים כאלה, ואני ראיתי לא פעם ולא פעמיים, שנפגשים והיו אחרי הפגישה הראשונה, לא, אבל זה לא שייך. לא, אבל צריך להיות הגיוניים. צריכים להיות הגיוניים, אז צריך להמשיך להיפגש הלאה, שיקשיבו לדרכה. אחרי הפגישה השנייה, אולי. זה לא לא שייך. פגישה ראשונה זה אכזבה מוחלטת. פגישה שנייה, לא, אני לא רואה, אבל אולי. פגישה שלישית, קצת יותר טוב. ואחרי ככה וככה פגישות, וואו, זה זה. וראיתי לא פעם ולא פעמיים, אני חייב לספר את זה בגלל העובדה שזה התהליך האמיתי. לא זה התהליך שהוא לא, בהתחלה הוא הסתנבר. מה הוא הסתנבר בהתחלה? הסתנבר לגריאותה מתוך ציפיות, מתוך דמיוניות, דמיונות, מתוך עירייה אמיתית של השני. אז הוא הסתנבר לגריאותה, הוא לא ראה באמת מי ניצא מולו, גם לא יכל לראות באמת מי ניצא מולו. רק בתהליך של זמן, של היכרות כמו שהזמנו, אתה יכול לראות באמת מי שניצא מולך, ואם אתה באמת כנה עם עצמך ומכבד את השני, ואתה מנסה להביע את עצמך בצורה אמיתית, ואתה מנסה להקשיב אליו בצורה אמיתית, בהחלט אפשר להגיע לאותו מצב, שמה שלא חשבנו שזה שייך, זה יהיה שייך, ואחר כך גם תבוא הרגשת הלב, וכך הלאה. עוד שאלת.
שאלה זה רק דווקא מדור שמורב אמר, נגיד, אם מלכתחילה כמו שזמורה אומרת, זאת אומרת שאין דחייה, אז יש מה לדבר.
כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. כל עוד שאין דחייה, יש על מה לדבר, ואפשר להמשיך, כמובן, אם מישהו מרגיש שיש לו רגש נורא נורא רע, בסדר, זה, יש כאלה מקרים, וזה לא שייך. אבל אנחנו מדברים פה על מצב, הוא אומר, זה לא מתאים, זה עולם לא שייך, זה לא מדבר אליי, זה לא הסגנון שלי, זה לא נראה לי, כל מיני דברים כאלה, שזה הרושם הראשון. וזה עוד פעם, מניסיון, זה דברים שמישהו חכם לעבור את זה, צריך להיות חכמים. כי אם אני לא מספיק חכם, יש מי שאומר, אני סומך על התחושה הראשונה, אני ב...
בלי שתהיה תיאור, בלי התוצאות,
מבחינה רוחנית, המפגש הזה, זה הכל בהשגחה פרטית, וזה חלק מההכנה, זה מצווה על איש לחזר אחר עבודתו. הוא לא יכול לחזר אחר עבודתו אם הוא לא נפגש, אם הוא לא מחפש. היגיעה, המאמצים, ההקפדה לחפש, זה ודאי חלק מאותו מצווה כללית של להקים את הבית. לכן צריך לעבוד לעשות אותה, עם כל הכוונה. צריכים לעשות אותה עם אמירה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, כמו שאנחנו אומרים לפני כל מצווה. כי כל חתונה זה ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, אז למה אני מחפש? צריך לעשות ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, צריך להכיר את הסוד האמיתי שאין יותר ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, אין יותר חיבור מאשר שאנחנו נתחבר באמת, נמצא את הבן זוג האמיתית, אז ודאי צריכים לעשות זה מתוך כוונה אמיתית, מתוך נכונות אמיתית, לפעול ולעשות. כן.
להקליט אחרי מפגש ראשון, להקליט אחרי מפגש ראשון שזה לא זה
תראה, אני אומר עוד פעם, שאלו כאן, רק במקרים מאוד מאוד קיצוניים, שייך להגיד שזה לא שייך. אם אנחנו, זה לא זה, זה לא מתאים לי, זה לא מלהיב אותי, זה לא מה שחיפשתי, זה בדיוק הפוך מה שחיפשתי. חכה, סבלנות. מה אתה מתרשם? למה? תן זה סבלנות לזה, מה אתה... זאת אומרת, לא פעם, לא, אין כלל שאין יוצא מן הכלל, ודאי שיש מקרים מאוד מאוד קיצוניים, לא, אבל אם זה לא זה מה שחיפשת, מה, למה, אז מה? סבלנות, כן, תיפגש, תכיר, תכבד. מפגש ראשון זה חוסר כבוד עדיין, כי אתה לא ממש מכיר. אתה, לא, על מי, אתה אומר לא על מה, אתה לא באמת מכיר את העולם של השני. צריכים את הזמן, צריך היכרות, צריך להקשיב. וכמו שאמרנו, הרבה פעמים אנחנו מתפלאים כמה מה ש... יש הרבה פעמים, מפגש ראשון אנחנו יותר מתרגשים, יותר מפוחדים, יותר מבולבלים, יש יותר מתח. אדם אף פעם במתבוא במפגש של דבר יותר קשה לו להיות. אחר כך הוא יותר נרגע, הוא רואה, אז הוא יכול להיות יותר הוא. והרבה פעמים, מפגש ראשון זה ממש, זה מגלל סיבות כאלה אחרות, אדם לא יכול להביע את עצמו עד הסוף. בהמשך הזמן, אתה רואה יותר מי הוא, זה חלק מאותו עניין. אז לכן, בהחלט, הצבלנות הזאת, זה דבר מאוד מאוד חשוב שעוזר להצלחה אמיתית. כן.
אבל מה שהרב אומר, אבל זה לא תלוי להתבגר, זה תלוי גם באישה. עכשיו, אם אדם נפגש, לדעת הסוד הזה שצריך להתבגש ולפלול,
קודם כל אנחנו מקווים שגם היא תדע, אבל חוץ מזה, אתה תעשה את שלך, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. זאת אומרת, ברגע שאתה בא מתוך מקום נכון, אז בוודאי גם הקדוש ברוך הוא יזמן לך ויעזור לך למצוא את מי שצריך זה. כן.
אם אתה
מה פרוזה
שגם
השני
ככה, זה
עוד
פעם אתה לא יוצא מעצמך.
היציאה מעצמנו זה עצם לא להתעסק עם עצמנו, להכיר שאנחנו זקוקים להשלמה מהשני. לכבד מישהו שמסוגל לעזור לי, לראות עוד מישהו וכאילו לוותר להיות לבד, זה ממש ביטור, כאילו לדאוג, לבד פה לא גם רק, אף אחד לא נעים לו להיות לבד, אבל להיות עסוק רק עם עצמו, דואג רק לעצמו וכך הלאה, לוותר על זה, כדי לדעת שאני זקוק להשלמה מהשני, לתת לו ולקבל ממנו. ביחסים האלה שאנחנו נהיה, ניפגש מהשני, נוכל להגיע לאחדות האמיתית.
מה זאת אומרת החטא
הנשמתי שלי? כלומר, כל אחד יכול להיות החטא הנשמתי שלי, או שזה רק בן אדם אחת? לפי מה שאתה אומר,
ההרגשה של
הנעימות
הזאת, שנוחות וזה,
אני
יכול להרגיש את זה
כלפי
עשרות.
ובאותה אחת מהעשרות האלה, שתעמוד איתה תחת החופה בהשגחה פרטית, היא אותו חצי שהקדוש בוזים אליך.
אחרי שנתחתן איתה, אני רוצה לדעת,
אל תצפה לדעת לפני זה. אל תצפה. אתה צריך לדעת, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אתה צריך לעשות את מה שמוטל עליך. להיפגש עם השני, לא לחשוב יותר מדי על כל מיני חשבון אינסופיים, לראות, להכיר ככל היכולת עולמו של השני, להרגיש שטוב לנו ביחד ואנחנו משלימים, ועל זה צריך להחליט. עכשיו, אחרי שההחלטה תהיה מצדך ומצידה, ותעמדו תחת החופה, כשאתה תעמוד החופה, אתה תדע שזה מה שקדול הוא זימן בהשגחה פרטית, והיא החצי השני של נשמתך.
למה יהודי בכל זאת קשרים שהייתי מאוהב בהם, או לי קשרים שהרגשתי אהבה, לא שערה של רגשותם? מה זה אומר? אם זה לא, אם אתה לא יודע את זה, אם אתה לא מרגיש משהו, אז זה בעצם משהו שרק אחר כך הוא אפילו באופן...
אתה צריך... אחד הבעיות הכי קשות, שאתה בוחן כל הזמן, על פעם הרגשתי ומה עשיתי ומה היה וככה וכו', ואתה אדם מבולבל לגמרי, וכמה שיותר מבולבל על העבר, הוא נהיה מבולבל על העתיד ולא מסוגל. שכח את הכל, תהיה דף חלק, תלך על פי הכללים שדיברנו עליהם, אתה לא צריך להתחתן עם אלף, ואתה לא צריך לחפש עכשיו כוכבים בשמיים, אתה צריך למצוא מי שתהיה עזר כנגדך, שתעמוד באמת בחופה איתה, אתה תדע שזה בהשגחה פרטית מה שקדוש הוא, שתקדש אותה, תדע שזה הבניין הדעת שקדוש הוא ציפה לך.